יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת יתרו. בפרשת השבוע אנחנו לומדים את קבלת התורה בהר סיני. אומר האור החיים הקדוש שהתורה בפרשתנו מלמדת אותנו איך זוכים לקבל את התורה ומהי הכנה לקבלת התורה. ההכנה לקבלת התורה היא וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני וייחן שם ישראל כנגד ההר. אומר האור החיים וייסעו מרפידים, רפידים זה פירושו רפיון. כמו שאנחנו רואים בפרשה הקודמת, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, אומרים חז"ל שרפו ידיהם מן התורה. היות ורפו ידיהם מן התורה, הגיע עמלק. וכאן כתוב בפרשתנו וייסעו מרפידים, שנסו והתרחקו מהרפיון שהיה להם בתורה. זאת אומרת שההכנה הראשונה לקבלת התורה היא ההתגברות וההתאמצות בלימוד התורה. כמו שחז"ל אומרים לנו במסכת שבת פי ג' על הפסוק זאת התורה אדם כי ימות באוהל, אין התורה נקנית מתקיימת אלא במי שממית את עצמו עליה. אתה רוצה לקבל תורה, אתה צריך להמית את עצמך עליה עם כל ההתאמצות. כפי ששמעתי פעם שהיו שני שותפים בעסק וקבעו ביניהם שאחד מהם לפני הצהריים ילמד בכולל ואחרי הצהריים הוא יהיה בעסק. פעם אחת היו הרבה קונים לפני הצהריים, השותף לא הסתדר לבד, הוא הגיע לכולל להזיק את השותף שיבוא לעזור לו בעסק. ענה לו השותף, תגיד לי בבקשה, אם אני הייתי עכשיו חס וחלילה נמצא בבית הקברות תחת השיש של הקבר, היית בא ודופק לי בקבר, תקום, יש הרבה קונים, אני צריך את העזרה שלך? הרי ברור שלא היית עושה את זה. אותו דבר עכשיו, בזמן שאני לומד, אני לא נמצא. כמאמר חז"ל, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית את עצמו עליה. וכך אנחנו רואים אצל יעקב אבינו. יעקב אבינו במשך 14 שנה שלמד תורה, בבית מדרשו של עבר, לא שכב לישון אפילו על רצפת האבנים. וכך אומרים חז"ל על הכתוב, ויקח מאבני המקום וישה מראשותיו, וישכב במקום ההוא. אומר רש"י, באותו מקום שכב, אבל 14 שנה ששימש בבית עבר, לא שכב אפילו בלילה. למה? כי היה עוסק בתורה. רואים אצל יעקב אבינו, כדי לקבל תורה, ללמוד תורה, שהתורה תשמור עליך, צריך התאמצות. וכך כותב הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, פרק ג' הלכה י"ב. אין דברי תורה מתקיימים במי שמתרפא עצמו עליהם, אלא רק במי שממית את עצמו עליהם. הוא מצער גופו תמיד, ולא ייתן שינה לעיניו ותנופה לאפפיו. כך אתה זוכה לתורה. וכך כותב האלשיך הקדוש, זכותו יגן עלינו. וזה לשונו. הוא אומר שכל יהודי יש לו את החלק שלו בתורה שנתנו לשורש נשמתו. והוא לא יזכה לזה אלא בעמל ויגיעה. בגלל שהחומר של הגוף מעכב שהנפש תגלה את מה שקיבלה בתורה. כדי שתגלה מה שקיבלת, אתה צריך לעמול בתורה. זאת אומרת, גם החלק המיוחד לך והמוכן לך, אתה לא תזכה לזה רק על ידי עמלה בתורה. וכך אומרת לנו הגמרא בסנהדרין צדיק ט', אמר רב אלעזר, כל אדם לעמל נברא, שנאמר באיוב, כי אדם לעמל יולד. למה זה עמל? אומר, הוא נולד לעמל של התורה. מאיפה לומדים את זה? יהושע אומר לו, ימוס ספר התורה הזה מפיך, ואומר, לעמל תורה נברא. וככה למדנו בפרקי אבות, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. ובמסכת מגילה כתוב, אם יאמר לך אדם, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. יגעתי ומצאתי, תאמין. אנה מילה בדברי תורה. הגאון רב חיים שמולביץ, ראש ישיבת מיר, זכר צדיק לברכה, אמר פעם, למה לא קמים מפני אישה הרע? אישה מעוברת, היה צריך לקום בפניה, למה? כי גדול הדור נמצא אצלה. הרי חזל אומרים שמלמדים את הילד בבטן אמו את כל התורה כולה. מלאך מלמד אותו את כל התורה. אז צריך לקום משל כבוד התורה שנמצא בבטן. אז הוא אמר, מכאן הראיה שכבוד התורה נותנים למי שעמל בתורה, לא שמי שקיבל את זה במתנה. הילד בבטן מקבל את זה בתנה, אני לא קם בפניו. אחד שעמל בתורה, וזה גם העניין שהוא נשוכח, כדי שיוכל לעמול ולהגיע לזה בחזרה. הגאון הקדוש, רב חיים מוולוז'ין, זכותו יגן עלינו, כותב בספר שלו על מורו ורבו הגאון מווילנה, זכותו יגן עלינו. כך הוא כותב, שמעתי מפיו קודשו כמה פעמים, שכמה וכמה פעמים השכימו לפתחו מגידים מן השמיים ורצו למסור לו רוזין דאורייתא. כמה וכמה פעמים התגלו לו מגידים, מלאכים מן השמיים, ורצו לגלות לו סודות התורה. ולא איתה אוזנו אליהם, לא היה מוכן לשמוע, כי אמר, אני רוצה שהשגתי בתורה תהיה בעמל התורה, לא במתנה. לכן, ההכנה לקבלת התורה, כמו שאמרנו, ואיסו מרפידים, לברוח מהרפיון, לעמול בתורה זה דבר ראשון. ההכנה השנייה לקבלת התורה זה המשך הפסוק, ויחנו במדבר. מה זה ויחנו במדבר? אומרת הגמרא בעירובין, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שמשים את עצמו כמדבר. מה הכוונה? כמו שבמדבר דורכים עליו כל מי שרוצה, ככה האדם ישפיל את עצמו ויהיה ענב, שלא יקפיד לא על הכבוד ולא על המעמד, ולא יכעס ולא יקפיד, ככה אתה תקבל את התורה. להיות ענב ושפל רוח. הגמרא בעירובין י"ג אומרת, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם? למה קבעו את הלכה כמו בית הלל כנגד בית שמיים? מפני שנוחים ועלובים היו, ושונים דבריהם ודברי בית שמיים. הם היו סבלנים, כך אומר רש"י, עלובים סבלנים, נוחים, לומדים לא רק את התורה שלהם, גם את התורה של בעלי המחלוקת שלהם, בית שמיים. ולא עוד, אלא שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. מקודם הם למדו דברי בית שמאי, הקדימו, נתנו כבוד לדברי בית שמאי לפני הדברים שלהם. ולכן הם זכו שההלכה כמותם. וככה אומרת הגמרא במסכת תענית, לעולם יהיה אדם רך כקנה, ולא יהיה קשה כארס. מה הכוונה? שיוכל לחוף את קומתו בפני אחרים, ולבטל דעתו מפני רצון חברו. ולא יהיה קשה כארס שלא יכול לחוף קומתו. ועושים שם, ולפיכך, זכה קנה ליטול ממנו קולמוס, למה כותבים את הספרי תורה בקנה, תפילין ומזוזות בקנה, כי מידת הענבה ושפילות הרוח קשורה לקבלת התורה, עד כדי כך שאפילו לכתוב את הדברי תורה זה רק על ידי קולמוס של קנה שמתכופף. רואים מכאן, מאזינים יקרים, את המידה השנייה שאור החיים הקדוש אומר, הכנה לקבלת התורה, ויבוא מדבר סיני. כמה חשובה מידת הענבה ללימוד התורה. הזכרנו את בית הלל, מביא לגמרא אומרת, במסכת פסחים, שהיה סיפור עם הלל ובני בתירה. נעלמה להם הלכה, והלל גילה להם את ההלכה. ובזכות זה שראו את גאונותו, גדלותו, השיבו את הלל בראש ומינו אותו נשיא עליהם. התחיל הלל לקנטר להם, ואמר להם, לבני בתירה, אמר להם, מי גרם לכם? שאני יעלה מבבל ואני אהיה נשיא עליכם. מי גרם? העצלות שבכם. שלא שימשתם שני גדולי הדור, שמעיה ונפתליה. זאת אומרת, דיבר איתם מילים קשות של הקפדה, ומיד אחרי זה שאלו את הלל שאלה אחת ונתעלמה ממנו. לא ידע לענות. הלל שהיה בתכלית הענבה, כמו שחזל אומרים במסכת שבת למד, לעולם יהיה אדם ענבתן כהלל. וכל כוונתו לא הייתה אלא להוכיח אותם שלא שימשו את גדולי הדור. אבל היות והתבטאת בחריפות, ונמצא בדברים שלך חוט השערה של הפך הענבה, גרם לו הדבר לשכוח הלכה שהייתה בידו מקודם. רואים מכאן כמה קשור מידת הענבה ללימוד התורה. וזה הכוונה, ויבואו מדבר סיני. אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים את עצמו כמדבר שהכל דורכים עליו. כדי לקבל תורה צריך מידות טובות, ענבה, שפלות רוח, למנוע את עצמך מכעס ומהקפדה. כבר פעם דיברנו שאפילו משה רבנו שהוא כעס נעלמה ממנו הלכה. תורה לומדים, כדי לקבל תורה צריך את המידות האלה כפי שאמרנו, וזוהי ההכנה השנייה לקבלת התורה. ההכנה השלישית, אומר אור החיים הקדוש, ויחן שם ישראל נגד ההר. היה צריך להיות כתוב ויחנו, לשון רבים. למה ויחן? כאיש אחד בלב אחד. כדי לקבל תורה צריך להיות אחדות מלאה. כפי שחז"ל אומרים לנו, הועיל ושנו ישראל את המחלוקת, ואהבו את השלום, ונעשו חניה אחת, אמר הקדוש ברוך הוא, זו השעה שאני אתן להם את התורה. מאזינים יקרים, מה אומרים חז"ל? כאיש אחד בלב אחד. לא מספיק בהנהגה חיצונית של ידידות. אהבה בין איש לרעהו צריך להיות מהלב, מעומק הלב, שלא יהיה לו שום טינה ומחשבה רעה על השני. וכך כתוב בזוהר הקדוש, קודשו בריחו ואורייסו וישראל חלו. הקדוש ברוך הוא והתורה וישראל זה אחד, זה חוט המשולש שלא במהירה ינתק. אבל אם לא מכבדים אחד את השני, ולא מרים אהבה, לא רק מרים, אלא אין אהבה בלב אמיתי, ולא מכבדים את הזולת בכל הלב, חסר בקשר של המשולש הזה. אנחנו רואים מה שקרה לתלמידים של רבי עקיבא. רבי עקיבא הקדוש והנורא, 24,000 תלמידים, מה קרה להם? מגיפה שלא נהגו כבוד זה בזה. אבל פי שאין לנו מושג בתלמידים הקדושים והנוראים האלה, הרי רואים גם רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס שנשארו התלמידים, אם כל זה היה תערומת שלא נתנו מספיק כבוד לתורה של החבר שלהם. וכך אומרת הגמרא במסכת ברכות, מרגלה בפומיה דבאיה, היה רגיל בפה של הבאיה להגיד, לעולם יהיה אדם מענה רך, משיב חימה ומרבה שלום עם אחיו וקרוביו, ועם כל אדם, ואפילו אם נחרי בשוק, כדי שיהיה אהוב למעלה ונחמד למטה. זאת אומרת, כדי לקבל תורה צריך חן, התורה צריכה חן. כדי לקבל את החן של התורה צריך להיות ויחן כאיש אחד בלב אחד. אז מה למדנו פה? שאור החיים הקדוש אומר לנו שזה מה שכתוב בפרשתנו, ויסו מרפידים מרפיון, ויבואו מדבר סיני מידות טובות, ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד. ככה מקבלים את התורה. וכל שבת, שמגיע שבת יתרו, שבו קוראים קבלת התורה, צריכים להתבונן בזה, ולקבל על עצמנו את ההנהגה הזאת, כדי שנזכה לקבל את התורה. מאזינים יקרים, כתוב בפרשתנו וישמע יתרו. אומר רש"י, מה שמועה שמע ובא, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. נשאלת השאלה, וכי רק יתרו שמע על קריאת ים סוף? הלא כתוב שבזמן קריאת ים סוף נפקעו כל מעיונות שבעולם. אנחנו אומרים כל יום בשירת הים, שמו עמי מרגוזון, חילוך אז יוש ופלושס, אז נבלו אלופי אדום, אלה מואב וחזי מאורעת, נמוגו כל יוש וכנוען. אם כן, מה כאן החידוש שהוא שמע? אלא הסברו, כולם שמעו, אבל לא יפנימו את זה. יתרו שמע ויפנים והתפעל, כפי שהפסוק אומר, וידעת היום ושיבות לבביך. לא מספיק וידעת היום שאתה יודע, שמעת. צריך להיות ושיבות לבביך, לקח את זה ללב, לעשות עם זה משהו. ולכן, זוהי הכוונה של רש"י. רש"י אומר, מה הביא את יתרו להתפעל כל כך? שיעזוב את העוצמה שהיה בה וללכת למדבר אל משה, אומר רש"י, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. מסבירים תלמידי הבעל שם טוב, שהכוונה של רש"י להגיד לנו, למה הוא עזב את מקום מגוריו? מה שמועה שמע ובא? היה יכול, אם הוא התרגש והוא התפעל, והוא לקח את זה ללב כמו שאמרנו, היה יכול להתגייר במקומו, להפך, לעשות עוד קידוש השם עוד יותר גדול. הוא היה כומר גדול, ידוע באזור שלו, ואז כשהוא מתגייר שם ואומר, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, ראיתי את הניסים של קריאת ים סוף, יציאת מצרים, אז יהיה קידוש השם. לכן מוסיף רש"י ואומר, הוא גם שמע מלחמת עמלק. מה זה עמלק? עמלק זה קרחה בדרך, מקרר אותך. מכניס בך ספיקות. עמלק בגימטריה 240. ספק זה גם כן 240. עמלק מכניס ספיקות בעם ישראל. מקרר אותם. כמו שחזר מתארים את זה, כמו שיש אמבטיה רותחת ומפחדים להיכנס, ומישהו קופץ לקרר, להראות אני יכול. אמר יתרו לעצמו, נכון, אני מתרגש, ואני רואה את האלוקות, אבל אם אני אשאר אצלי פה, מי יודע אם לא יבוא המלאק הזה, אשר ככה בדרך ויקרר אותי, יכניס בספיקות. כדי להתגבר על העמלק, זה רק להתקשר עם התורה. רק ללכת למדבר, להתחבר עם משה רבנו, להאמין בצדיקים ולקבל עול תורה. ויאמינו בשם ובמשה עבדו. יתרו שמע, הפנים, מסר את נפשו לקיים את מה שהוא שמע. לעומת זה, כל העמים שמעו על קבלת התורה. חז"ל מספרים לנו, כשהשם נתן את התורה לעם ישראל, עשרת הדיברות וכולו, קולו של הקדוש ברוך הוא הלך מסוף עולם ועד סוף עולם. וכל מלכי העולם אחזה אותם רעדה ופחד. הם לא ידעו מה קורה. שמעו קולות, כל העולם משתנה, אוף לא פורח, עלה לא זז, שקט בעולם. אז לא היה חדשות כמו היום. לא ידעו מה קורה, מי היה מביא את החדשות? הנביא שלהם זה היה בלעם. הלכו לבלעם לשאול אותו מה קורה בעולם. ומרוב פחד אמרו לו, אולי השם הביא מבול לעולם? אמר להם, השם למבול ישב. כבר נשבע הקדוש ברוך הוא שלא מביא מבול לעולם. אמרו לו, אולי מבול של מים לא, אבל אולי מבול של אש כן? אמר להם, השם נשבע שהוא לא משחית כל בשר. שאלו אותו, אם כן, מה זה כל הרעש הזה? מה הולך פה? אמר להם, חמדה טובה יש לו לקדוש ברוך הוא בבית גנזיו, שהייתה גנוזה אצלו, תף תף קוף עין דלת, שנים לפני בריאת העולם, והייתה גנוזה אצלו 28 דורות מאדם הראשון שהוא ברא עד משה רבנו. ועכשיו, את המתנה הזאת הנפלאה, חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, הוא נותן את זה לעם ישראל, שנאמר השם עוז לעמו ייתן. מה היה התוצאה? מה הם אמרו? השם יברך את עמו בשלום. מאזינים יקרים, רבי ינקלה גלינסקי זכר צדיק לברכה, הפעם שהוא אמר את המאמר הזה, הוא אמר, רבותיי, אתם שומעים? הגויים יודעים שיש אלוקים בעולם. הם יודעים שהיה מבול העולם. הם מפחדים שאולי על פי המעשים שלהם שלא ראויים, המעשים הלא ראויים יביאו מבול שני, אם לא של מים, של אש. שומעים את הנביא אומר להם שכל הרש הזה, שבורא כל העולמים יש לו חמדה גנוזה, והחליט לתת את זה לעם ישראל, השם עוז לעמו ייתן. מה הייתה צריכה עוד להיות התגובה? זה כל כך דבר גדול וקדוש, אולי נתחבר לזה, אולי נתגייר, אולי נחשוב, נשמע. מה היה התגובה? השם יברך את עמו בשלום, שיהיו בריאים. זה כל הבעיה, אין מבול, אין אש, יש רק את התורה, שיהיו בריאים, יברך את עמו בשלום. אנחנו חוזרים לבקבוק וודקה שלנו. האמת היא שגם אצלנו, בלי לפגוע באף אחד, קורה הרבה פעמים, אותו דבר. אנחנו יודעים את הזכות ללמוד תורה. רואים את הכוח של לימוד התורה אצל הצדיקים, לאיזה דרגות הם הגיעו. ובמקום שניקח מיד על עצמנו ללמוד תורה כל אחד כפי יכולתו, אלה שעובדים אפילו דף היומי, משניות, שלא יבואו יום בלי ללמוד תורה, ולדעת שהם חיינו ואורך ימינו, מה עושים? השם יברך את עמו בשלום, שיברך את התלמידי חכמים, שיברך את חברי הכולל שיהיו בריאים, אבל אנחנו נמשיך בדרך שלנו לאבלי הזמן, מה קורה בחדשות ומה קורה פה ומה קורה שם. וזהו מה שלמדנו, וישמע יתרו. יתרו התבונן, ראה מה שקרה, את הניסים והנפלאות לעם ישראל, ראה את העמלק שיכול להכניס ספקות, החליט אני צריך לעשות פעולה של מסירות נפש, לעזוב את הכל, ללכת למדבר, וככה להתגייר. וזהו ויחד יתרו. אומרת הגמרא בסנהדרין צדיק ד', מה זה ויחד יתרו? שהעביר חרב חדה על בשרו, שמל את עצמו והתגייר. הוא אמר, אני אעשה פעולה, כי בספר החינוך, מצוות את זין אומר, אדם נפעל כפי פעולתו. הפעולה, המעשים, הם הקובעים. לא רק השמועה ולא רק הידיעה. ולכן, מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים עכשיו במצב לא פשוט. בורא העולם גם מדבר אלינו עכשיו. לאור המצב הנוראי שאנחנו נמצאים עכשיו עם המגיפה הזאת, שאנחנו זקוקים לרחמי שמיים, רק השבוע לבד היו ימים שהסתלקו מהעולם 70 איש, 60 איש, 50 איש. היום הייתי צריך בשביל קרוב משפחה יהודי צדיק לחפש לו מקום בבית חולים בירושלים. צלצלתי לשמעון ברוין, הוא אחד העסקנים המסורים בלב ונפש בהדסה. הוא רק שמע את קולי, הוא צועק לי, הרב, מגיפה, מגיפה, למה אתם לא מעורים את הציבור, מה קורה פה? ש-14 יולדות שלנו היום נקשה אליי, אמא אחד ובקשר רחמי שמיים, שהבת שלו נמצאת בבני ברק, בבית החולים שם, ברחמי שמיים. אנחנו רואים, מי עושה את כל זה? הקדוש ברוך הוא. אולי הוא רוצה מאיתנו, לא אולי, הוא רוצה מאיתנו, הוא רוצה שנתעורר. שלא נהיה כמו אותו כפרי, פעם אמרתי את זה בעריכות, שלא ראה רכבת מימיו, והלך על פסי הרכבת, ופתאום הוא שומע את הצפצוף של הרכבת, הוא חושב שזה תזמורת, מתחיל לרקוד. אנשים חשבו שהוא חירש, הוא לא היה חירש, הוא שמע את הצפצופים, אבל הוא לא התבונן במה שהוא שומע. יקיריי, מי אני שאני אדבר? מי אני ומה אני? אבל אנחנו חייבים עכשיו לקבל על עצמנו כל אחד איזושהי פעולה, אפילו להתארגן ביחד לתפילות המוניות אי אפשר, בבית כנסת אי אפשר. בואו כל אחד עכשיו ערב שבת קודש קבלת התורה, שהתורה מספרת לנו שבזמן קבלת התורה היה רפואה לכל חולי עמו ישראל, כולם נהיו בריאים. כל אחד יתבונן מה אני יכול לעצור, במה אני יכול לעצור את המגיפה? אני אקבל על עצמי, כל אחד יודע את החולשות שלו, איפה שהוא צריך תיקון. קבל על עצמי איזה מעשה טוב, איזה פעולה טובה, לעצמו. ויגיד בורא העולם, את זה אני מקדיש לרפואת עם ישראל. יהי רצון שנזכה שתתבטל המגיפה. ויהי רצון שנשמע ונתבונן. ונזכה לקיים את התורה מתוך שמחה. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. שבת שלום ומבורך.